ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
רשות הגאון הגדול רואינו הרב אריה שטרן, רבה הראשי של ירושלים, ראשי ישיבות, רמים, תלמידי הישיבה, אורחים, אי אפשר שלא להרגיש הרגשות גדולות בימים הללו. אי אפשר שלא להרגיש איך הנשמה מתעוררת כשאנחנו עלינו עכשיו מן התפילה המרוממת בכותל של אלפים ואולי רבבות יחד שבטי ישראל אחרי מוצאי שבת כאן בישיבה, מאות בני תורה, מאות בני תורה בשבת, הרגשות עליונות. והנקודה המרכזית שאני חושב מי שמתבונן גם אחרי הכינוס שהיה בבנייני האומה של רבני הציונות, הרגשה של אחדות. המפתח של הגאולה נמצא בייחוד. כבר דרש הרב נריה זצ"ל על יסוד הגמרא בזבחים, הדף היום עוד רחוק משם, כשישראל נכנסים דרך שער אחד כי היום הזה לפני 51 שנה נכבשה ירושלים, שוחררה ירושלים, עיר עוז לנו, מקדש מלך, עיר מלוכה, שום שנכנסו כולם בשער אחד, בשער הריות, להפוק ממלחמת השחרור שהפסדנו את ירושלים, שהאצל מהשער הזה וצהל מהצד מהשער הזה, פירוד. קראנו אתמול וזכרתי את בריתי יעקב ובריתי יצחק ובריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. יעקב כתוב מלא. רש"י במקום מביא שבחמישה מקומות יעקב כתוב מלא, ואליהו כתוב אליה, אליה חסר וו, אליהו חסר וו והפך לאליה. זה אחד המקומות. מפתח הגאולה אצל יעקב, וזכרתי את בריתי יעקב. מדוע? אומרים חז"ל, הוא נטל לרבון מאליהו שיבוא. למה הוא נטל את הוו? מה העניין פה? מה העניין של אליהו? מבאר המהר"ל בנצח ישראל, כמו ביציאת מצרים משה ואהרון, כך הוא לעתיד לבוא. שני הכוחות הפועלים בגאולה הם יעקב אבינו ואליהו הנביא. מחר נפתחת שגרירות בירושלים, קיום של נבואה. הנביא מדבר, הנביא ישעיהו מדבר על והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב. זה ממש הדבר שמתרחש מול העיניים שלנו. אומרים חז"ל, לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית. מה זה בית? כולה ביתה כמל ידמיה, אומרת הגמרא בברכות. הבית מאחד, לבית יש קירות, כולנו נמצאים תחת קורת גג אחת. יעקב אבינו הוא המאחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שבלבך אחד, כך בלבנו אחד. שבטי כה עדות. עדות ששכינה שורה בישראל, בחיבור הזה, והי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. מבאר המהר"ל, בעצם העניין של אליהו שהוא המפתח של הגאולה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, זה העניין של והשיב לב אבות על בנים. אליהו צריך את יעקב ויעקב צריך את אליהו. שני הכוחות הללו פועלים. ולמה וו? אנחנו נמצאים בתוך השלושים שמורינו ורבינו הרב הדרי זצ"ל, הרב הדרי היה מדבר על וו החיבור. וו היא וו החיבור. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה העניין של אליהו החיבור, זה העניין של הדורות שלנו. זה המהלך שקורה ברוך השם בציבור שלנו, שאנחנו מתפללים, מייחלים, שבתל אביב ירקדו עם יום ירושלים בליל יום ירושלים. שבחוצות מדינת ישראל ירגישו כולם את יום ירושלים, את היום הגדול והנפלא הזה של שיבת שכינה לציון ולירושלים. זאת העבודה הגדולה שלנו, כל היושבים כאן, להאיר את אור ירושלים. הרי כל אחד בא ממקום אחר במדינת ישראל ובחוץ לארץ, להאיר את אור ירושלים. ירושלים עושה כל ישראל חברים. זה מה שקורה כאן בישיבה ביומיים האלו. ישיבות, מחוברים. זה מה שהיה בכינוס, מי שהתבונן בעין מעמיקה בבנייני האומה, זקני העדה שישבו שם, ולא חלוקה, הוא נרוממה שמו יחדיו, אמר מורנו הרב דרוקמן. מחוברים, נכון, יש ויכוחים בדרך פה ושם, אבל היחד הוא גובר, היחד האמונה בתהליך הגדול של צור ישראל וגואלו שמוליך אותנו. והיום הוא יום עצום וגדול, חסד שבמלכות, שזכינו לאור הגדול הזה על ירושלים. הייחוד, האחדות, היא המפתח, הוא המפתח של הגאולה. אנחנו זוכים שרבה הראשי של ירושלים נמצא עמנו, זה לא סתם, אמש היה הרב עמר שליטה, היום הרב שטרן שליטה, יאריך השם ימיהם בטובה ובנעימים, יזכו להאיר אור תורה ואמונה ויראה, וכל ירושלים עיר שלם, עזרת השם. אנחנו מודים לרב ושמחים על הזכות הגדולה שהרב של ירושלים, רבה הראשי של ירושלים, בא לדרוש לנו מתורתו ולרוממנו ביום הזה שאנחנו עוסקים בו בנשמה של היום. משום שהנשמה, יום ירושלים כולו נשמה, ונשמה היא התורה, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת. אנחנו ברוך השם מתוך האחדות הזו עולים בהר השם. זהו סוד מתן תורה. ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. עוד יומיים, זה לא סתם כ"ח תייר, וגם היום כאיש אחד בלב אחד צמאים לשמוע את דברי הרב. הרב שטרן, בבקשה.
קודם כל, באמת ברשות ידידי הטוב והנכבד והיקר הרב ברוך שליטה, ראש הישיבה, ברשות כל ה... גם הרבנים שנמצאים, בין שאני רואה, בין שאני לא רואה, כולם ברוכים תהיו, ברשות כולם, ואחרונים כמובן חביבים התלמידים, כפי שאמר הרב, שבאים מכל הארץ. באמת זה מחזה באופן מיוחד, יפה ומעניין, וזכותה זוכה ישיבת הכותל בזכות המקום שהיא נמצאת פה, במקום הקדוש הזה, שבאמת הפכה להיות תל תלפיות בפעמים רבות, אבל מגדילים ומגדלים את העניין גדול עוד יותר כשמדובר ביום ירושלים. באמת זה מחזה שאני פעלו שנה ראשונה רואה, באמת מרגש ביותר, יפה ביותר, ואשריכם שאתם מערכים את כולם בכזה בלב רחב ובשמחה כל כך נעימה. אני בא לכאן לישיבת הכותל, אני מוכרח גם להגיד שאינני יכול להתחיל ולומר דבר בלי להזכיר את, באמת את הרב ישעיהו הדרי, זכר צדיק לברכה, שהיה פה מראשי הישיבה. וכפי שאני באמת היה לי קשר מיוחד איתו, קשר אישי איתו, עוד הכרתי אותו עוד בטרם הוקמה ישיבת הכותל, ואולי זה באמת הזיכרון החזק שיש לי ממנו. הייתי לומד אצלו בשיעורים של תנ"ך עוד לפני בכלל מלחמת ששת הימים. אז אל תראו לי שאני כל כך מבוגר בשנים, אבל זה העובדה שבכל אופן היינו כבר ביחד בקשר לימודי. הכרתי אותו גם בכל מיני שיחות והזדמנויות, ועם הרב ברוך אמר את העניין הזה של וו החיבור, אז אני חושב שזה באמת המילה היפה והטובה שאפשר להגיד על הרב הדרי זה צהל, זה באמת שכל כולו היה בעצמו וו החיבור. בין מי למי הוא חיבר? הוא חיבר בין עולם התורה, מה שנקרא כאילו הקלאסי הרגיל, ובין העולם התורה שנוסד והתחדש ממשנתו של הרב קוק זכר צדיק לברכה. הוא היה באמת מגשר גדול, וידע לחבר את הדברים האלה כולם, וזה בעצם בא לידי ביטוי גם באופי המיוחד של ישיבת הכותל. אבל זה באמת אבב החיבור, וזכות גדולה הייתה לו שהוא באמת הפך להיות אחד מהגדולי התורה במשנתו של הרב, במיוחד גם במשנה של גדולי תורה, גדולי עולם אחרים, אבל ההצטיינות שלו במשנת הרב הייתה ידועה לנו ומוכרת, ותמיד היה טוב וחשוב לבוא ולשמוע ולדבר איתו, כי ידענו שיש עם מי לדבר, יש בוודאי תמיד מה לשמוע. אז יהיה זכרו ברוך, ויהיו דבריי אלה שאני אומר ולומד פה גם לעילוי נשמתו התאורה של הרב ישעיהו הדרי, זכר צדיק לברכה. כפי שאנחנו באמת כבר כאן נמצאים בכ"ח אייר, כבר זה כמה שנים שאנחנו שומרים על המסורת הזו, אז כמו שהוצע באמת שאני אתן איזה שיעור, אז אני רוצה קודם כל לתת באמת שיעור על משהו שקשור לבית המקדש. וזה באמת אחד מהדברים המיוחדים שנוגעים לנו כעת. אמנם גם לפני מלחמת ששת הימים עסקנו בדברים האלה, אבל אחרי מלחמת ששת הימים, מאז שהגענו לירושלים, לקרבה עצומה ממש להר הבית ולכותל המערבי, למקום המקדש, התחזקה המגמה הזו ללמוד ולהכיר קצת את דברי התורה הקשורים לבניין המקדש. וכמו שאני תמיד אומר, אני לא רוצה להיכנס לפולמוס הזה אם אנחנו עולים להר הבית או לא עולים להר הבית. כפי שאני אמרתי כבר בכל מיני הזדמנויות, אני מכבד את מי שעולה להר הבית, ובוודאי שיש יהודים גדולי תורה ותלמידי חכמים מובהקים שעולים היום להר הבית, והם אומרים שהם באמת יודעים להבחין במקומות שאפשר ללכת ושאי אפשר ללכת, ואני מכבד את זה ביותר. אני בעצמי מודה שלא הייתי במצוות רבותינו מישיבת מרכז הרב שלא עלו להר הבית, אבל אני מכבד את אלה שהולכים, ואולי גם בתור חבר מועצת הרבנות הראשית, היום אני חייל ממושמע גם שלא עולה להר הבית, כל זמן שהרבנות הראשית לא משנה את ההחלטה שלה, וזה לא נראה כרגע באופק, אבל לפחות אני מבין את הסיבה המשמעותית, מדוע באמת ישנה הוראה בינתיים של הרבנות הראשית לישראל שלא לעלות להר הבית, מפני שאם יעלו להר הבית באופן ציבורי והמוני, בקלות רבה יגלשו גם למקומות האסורים. ולכן כדי להיזהר שלא להיכשל במעבר למקומות האסורים, למקומות שיש בהם אפילו חשש של באמת איסור קרת, יש בזה היגיון שלומר לציבור שלא יעלה בכלל. ודי לנו בינתיים בכותל המערבי, אנחנו מספיק אשרינו שזכינו, ואני אומר את זה בתור מי שהיה במשך שנים לפני מלחמת ששת הימים גם בלי הכותל המערבי, להגיע עוד היום לכותל המערבי זה בשבילי התרגשות בפני עצמה. אני לא יכול, כמו שאומרים, שלא להתרגש כל פעם מחדש, הנה זכינו והגענו אל הכותל המערבי. אבל כאשר מדובר על מצוות בניין בית המקדש, בית הבחירה, אז אני רוצה תמיד לומר שלבנות את זה היום כנראה שאין לנו את הכוחות ואת היכולות ואולי אפילו את הרצונות, אבל צריך לדעת להתכונן. להתכונן זה על ידי זה שבאמת לומדים משהו שקשור לעניינים האלה, ונכנסים יותר ויותר להלכות שמסובבות את בניין בית המקדש. והכי חשוב, הכי חשוב, זה מה שאמר הרב ברוך. כדי לבנות את בית המקדש צריך שתהיה אחדות. אי אפשר לחשוב שבניין בית המקדש ייבנה על ידי איזושהי קבוצה מסוימת, אפילו הקבוצה האיכותית ביותר שישנה. בניין בית המקדש זקוק לאחדות אמיתית, ואולי זהו הדבר שאם יש לנו מה לעשות כדי לבנות את בניין המקדש, זה לנסות לחזק את האחדות, אבל שתהיה ממש אחדות ולא רק כמעט אחדות. אחדות מלאה עם כל הגוונים, עם כל הכיוונים, אפילו עם אחינו החילונים צריך לשתף אותם בעניין הזה. קל וחומר שעם היהודים החרדים וכל המגזרים וכל הקבוצות כולם. וזה באיזשהו מקום מה שנקרא בלשון אחרת בעצם סנהדרין, שיחליט וייתן את הגיבוי לבניין בית המקדש. וכמובן אנחנו שראינו את הרועים, ראינו את ההתקדמות הגדולה שיש לעם ישראל בראשית צמיחת גאולתנו, יודעים ומאמינים שהדברים בעזרת השם יבואו גם לידי השלמה, גם מה שעדיין לא זכינו, כאשר אנחנו רואים שהיו דברים שלא זכינו וזכינו להם אחר כך, הנה אנחנו רואים שהצעדים הם הולכים קדימה, שנגיע גם אל הדברים היותר מושלמים ויותר מלאים ומקיימים את המצוות האלה במלואן. ובעניין הזה אני באמת אזכיר את תורתו של מורי ורבי, שהוא גם מורנו ורבנו של הרבה מכאן, ותלמידי תלמידים שלו, של הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, שהוא לימד אותנו את מידת הסבלנות, באמת מידת הסבלנות בהתקדמות בקצב גאולתנו של עם ישראל, זה לא שעכשיו עכשיו עכשיו, אלא באמת צועדים קדימה משלב לשלב, כפי שהוא היה אומר, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. יש מצבים של עלייה ממדרגה למדרגה, ויש מצבים שנמצאים בסתר המדרגה. שנמצאים בסתר המדרגה לפעמים יש הרגשה של חולשה, אז באמת צריך לדעת לא להתייאש אלא להתחזק, ולראות גם במצב הזה מצב ביניים, שעוד מעט נעלה למדרגה, נעלה למדרגה נוספת. שזה באמת היה כוחו של הרב צבי יהודה, באמת להפיח בנו את האמונה עוד לפני מלחמת ששת הימים. היה כל כך, גם בתקופות, בימים, והיו ימים כמובן של חולשה גדולה, בעיקר לפני מלחמת ששת הימים, היו ימים בכל הארץ, בכל המדינה, הייתה הרגשה של, אני לא רוצה אפילו להגיד מה שהיו חששות, לאן הולכים להגיע, אבל זה היה הרגשה של ייאוש כבד, שליווה את כל עם ישראל באיזשהו מקום במצוקתו, אולי אפילו מצוקה כלכלית ואפילו לא מצוקה ביטחונית, אבל המצוקה הכלכלית הולידה את מצוקה הביטחונית, המצוקה הביטחונית נתנה את הרגשת הייאוש הזה. מי לא התייאש? הרב צבי יהודה. מי שקצת הלך ושמע את דבריו וראה, הוא היה איתן כסלע וחזק באמונתו, בביטחון כל כך, שזה באיזשהו מקום, אני חושב, לפעמים אני חושב שהאמונה שלו, שאולי גם סחפה אותנו, זה מי שמכיר בוודאי את המזמור יוטט למדינת ישראל, את הדברים שנשא לא בכפחת אייר, זה עוד היה לפני כפחת אייר, ביום אייר, יום העצמאות תשכ"ז, כאשר האווירה מבחוץ, אני לא אפרט כי אני לא באתי כעת לספר סיפורים, אבל מי שזוכר, מי שיודע, הייתה אווירה של רוח נחיים, באמת. והאיש היחיד שעמד בביטחון ובעוצמה כזו של אמונה מיוחדת, כאילו הכל ברור ובטוח, זה היה רב צבי יהודה. ואז הוא בעצם אמר את הנאום המפורסם שלו, שרבים בטח מכירים את זה, לא רק מלימוד בישיבה, אלא אפילו מלימוד של בגרות, נדמה לי, לומדים את זה היום. חלק מבחינות הבגרות לפעמים יש את זה. אז בכל אופן, לראות אותו אומר באותה שנה של הרגשת ייאוש כמעט, לדבר על חברון ועל שכם, שקל וחומר על ירושלים השלמה ועל הכותל המערבי, יודע שזו אמונה שחזקה אותנו ובאמת הייתה לפלא. ומה עוד שאחרי שבועיים שלושה הדברים הדיבורים של הדיבורים נהפכו לדברים מוחשיים, אז זה באיזשהו מקום ראה גדלות של אמונה, מה כוחה ומה חוזקה. את הדברים האלה צריכים לומר גם היום, יש ימים יותר שמחים, יש ימים שהם פחות שמחים, יש דברים מעורבבים, אנחנו נמצאים עדיין בתקופה שהדברים קצת מעורבבים, ויש דברים שהם קשים לנו, אבל אנחנו צריכים להיות בטוחים ומאמינים בעזרת השם שהישועה קרובה לבוא, שנתקדם עוד מדרגה לדרגה, עד לביאת גואל צדק במהרה בימינו. ברשותכם, אני אתן את האלמד פה כמה דברים שקשורים לעניין של בית המקדש. קודם כל, עצם מצוות בניין המקדש. השאלה הראשונה שנשאלת, האם באמת יש את המצווה עלינו? מי מצווה לבנות את בית המקדש? האם זה מצווה של הציבור, של ציבורית שלנו, או שזה בעצם אפילו כבר לא מצווה? ככה לכאורה אפשר להבין מדברי רש"י ותוספות. רש"י במסכת ראש השנה בדף למד עמוד א', ותוספות במסכת שבועות דף תזב עמוד ב', שם הם דנים על דבר דומה מבחינת דיון שהגמרא אומרת שיכול להיות שבית המקדש ייבנה בלילה או לא ייבנה בלילה, לכאורה כתוב שלא לבנות בית המקדש בלילה. אומר רש"י שם את הלשון שלו, אני מילה בניין בידי אדם, אבל בניין העתיד לבוא בידי שמיים הוא. רש"י הזה הוא רש"י מאוד מאוד מפורסם. רש"י מפורסם ביותר, שבאיזשהו מקום אומר שבעצם לפי רש"י, בניין בית המקדש זה עניין של השמיים, זה לא עניין שלנו כבני אדם. זה כבר בעצם כאילו הופקעה המצווה מאיתנו, זה דבר שצריך להבין את שיטת רש"י בזה. ובאותה מידה גם תוספות. תוספות אומרים את זה במסכת שבועות כפי שאמרתי. דיינו בית המקדש, יש הבדל, מה ש... בית המקדש כתוב שלא יבנה בלילה, הם אומרים, דנים פחות או יותר על אותו נושא שם, ויש לומר דהיינו אז איך כאילו דנים שם ואומרים שקיימת אפשרות שבית המקדש כן ייבנה בלילה? אומר דהיינו בית המקדש דלעתיד שהוא עשוי מאליו בידי שמיים, כדי כתיב מקדש השם כוננו ידיך, וכן מפורש במדרש תנחומה. זו דברי, אני ציטוט מדברי התוספות, מדברי התוספות. זאת אומרת שלכאורה רש"י ותוספות מסכימים, יש ביניהם הסכמה. הרבה פעמים אנחנו מוצאים מחלוקות בין רש"י ותוספות, כאן דווקא יש הסכמה בין רש"י ותוספות בעניין הזה של בית המקדש העתיד לבוא, שהם אומרים שהוא בידי שמיים. אני באמת תמיד כשאני לומד את זה את דבריהם, זה במידה מסוימת קצת אני לא כל כך שמח לקראת הדברים האלה, כי לכאורה חשבתי שאנחנו הולכים לקיים את המצווה, ולכאורה אולי באמת אנחנו צריכים לקיים את המצווה הזו. זה מצווה בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, איך זה יכול להיות שהמצווה כאילו מופקעת מאיתנו? קצת בהומור אפילו אני תמיד אומר על רש"י ותוספות שהם לא אומרים שוודאי יהיה ככה, אלא הם חוששים שנקבל עונש, שלא נוכל, שאנחנו נהיה אולי עצלנים, אז יבנו את בית המקדש מן השמיים. זה יכול להיות שזה אולי בצורה הזו, אבל אני לא נכנס לזה כי אני לא עוסק בדברי נבואה. ומכל מקום, זה ברור שלא כולם מסכימים לרש"י ותוספות. ומי לנו גדול כמו הרמב״ם? אצל הרמב״ם כמעט ברור, ברור לגמרי, שהמצווה ממשיכה להיות מצווה של קיום בניין בית המקדש, דווקא שלא מן השמיים, אלא על ידי בניין ממש. מה הראיה? הראיה הפשוטה היא, הראיה הפשוטה של בניין בית המקדש, הוא בידי אדם, כי הרמב״ם כותב את ההלכות האלה בלכות בית הבחירה. וכיוון שהוא כותב בהלכות בית הבחירה את ההלכה של בניין בית המקדש, של המצווה לבנות את בית המקדש, משמע שהוא סובר שזו הלכה שיש בה משמעות. אילו היינו נמצאים מסכימים שהעניין רק על ידי בידי שמיים, אז מה יש לכתוב בהלכות בית הבחירה, או מה יש לנו ללמוד שם? הלימוד שאנחנו לומדים שם מוכיח שלפחות קודם כל שלפי הרמב״ם, אז אנחנו מבינים שכן בניין בית המקדש הוא בניין של שמצוותו מוטלת עלינו, שאנחנו צריכים לקוות שנזכה ונהיה ראויים לכך, אבל שנדע שזה לא דבר שאנחנו יכולים להגיד זה לא נוגע לנו, אלא המצווה הזו מצווה שהיא מיוחדת וקיימת עלינו לקיימה כמו שצריך. או בדומה לזה, פתחתי פה משניות מסכת מעשר שני בפרק ה', אם אני לא אוהב לעכב פה דברים שמחכים עד שאני אמצא, אז בכל אופן כאן במשניות בפרק ה' במסכת מעשר שני מופיע הדבר הזה בתוספות יום טוב בעקבות דברים שמופיעים בירושלמי. אני לא כעת מוצא את זה בדיוק, כי תמיד הדברים לא היו עומדים לי פה עם סימן, אבל יש כאן בתוך הדברים שלו בפרק ה' שנה ב', אני חושב, התוספות יום טוב אומר שהעניין של בית המקדש שיבנה הוא דבר שיהיה אפילו לפני הגאולה השלמה המלאה. זה דבר מאוד מעניין מה שיש פה בתוספות יום טוב. תסתכלו ותראו ותמצאו, אולי במקום שאני כאן עלה אתכם בדיבורים אתם תמצאו ותמצאו את זה, שהבניין בית המקדש דעתיד לבוא, דווקא עתיד להיבנות עוד בעזרת השם עוד לפני ביאת הגואל צדק. ככה בעצם אומר התוספות יום טוב, והוא אומר שזה יהיה אפילו בזמן שיהיה כמין ממשלה שלא בדיוק כל כך מתלהבת מהרעיון הזה. זה סתם נקודה מאוד מעניינת שמופיעה בדברי התוספות יום טוב על פי הירושלמי במסכת מעשר שני בפרק חמישי. אני לא אחפש כעת, לא רוצה להעלות אתכם בדברים. מכל מקום, הדבר, המקור הזה חשוב, כיוון שהוא מצטרף להבנה הפשוטה שלנו ברמב״ם, שבאמת בניין בית המקדש נשאר גם היום בזמן הזה כמצווה שמוטלת עלינו, שעלינו לקיימה. ולכן, כיוון שזה כך, יש מקום לברר איזושהי נקודה. והנקודה שעליה אני רוצה לדבר, יש רמב״ם בהלכות מסע הקורבנות, פרק י' ת' הלכת ת' זין, הלכת ת' וב. מי ששחט קודשים, אומר הרמב״ם בזמן הזה, ואילם חוץ לעזרה חייב, בפני שהוא ראוי להיקרב בפנים, שהרי מותר להקריב אף על פי שאין בית, בפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. הרמב״ם פה חוזר על היסוד הגדול שמוכר לנו, דעת הרמב״ם לגבי קדושת המקדש, לגבי קדושת ירושלים, בניגוד אולי לראשונים אחרים שסברו שבזמן הזה, כיוון שבטלה חרב המקדש ובטלו מחיצות, הבטלה הקדושה, אז בוודאי כולם מכירים את המחלוקת הזו שקיימת בין הרמב״ם לרייבד, כאשר הרמב״ם מצידו סובר, שנדמה לי שאני בעצמי דיברתי על זה לפני שנה או שנתיים פה במקום הזה שאני עומד גם כן, שהרמב״ם באמת סובר שקדושה הראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, ולכן בעצם גם אפשר באופן עקרוני להקריב קורבנות בזמן הזה, כפי שהוא מדגיש. כך הרמב״ם אומר, אמנם הרייבד חולק עליו, ואני רק אגיד בסוגריים שדעתו של הרב קוק זצ"ל הייתה שגם הרייבד לא חולק בצורה מושלמת, אלא הוא מסכים באופן עקרוני, אלא יש גבי דרגת הקדושה שנשארה, כאשר אצל הרמב״ם דרגת הקדושה היא מלאה באותה עוצמה שחייבים עליה קראת מי שנכנס בפנים, בעוד שלפי הרייבד אז הקדושה אמנם קיימת, אבל לא ברמה הזו של עונש קראת למי שנכנס. אז זה מחלוקת, אבל לא מחלוקת קיצונית, כי בדרך כלל המחלוקות של גדולי עולם אף פעם היא לא צריכה להיות קיצונית, לא שאחד נמצא בקצה אחד ואחד בקצה שני, אלא מחלוקת על הגבול עצמו, איכן לשים אותו, אבל לא מחלוקת קיצונית. ומכל מקום, בוודאי שלפי הרמב״ם, יש את ההלכה הזו שקדושת המקדש נשארה כבתחילה. ולכן מופיע פה בהלכה, זה מה שדיברנו, לפיכך מקריבים הקורבנות כולם, ומה הוא אומר? מי ששחט קודשים בזמן הזה, יש פה איזו הדגשה מאוד מעניינת, מי ששחט קודשים בזמן הזה, זה כמו שאומרים, לא חס וחלילה שאני רוצה לומר, היה פה מעמד של קורבן פסח לפני חג הפסח, היה צריך להדגיש והדגישו שזה לא קודש, מפני שאם חס ושלום יקשלו בלשון ויגידו שזה קודש, נכנסים לתוך האיסור הזה. אבל הרמב״ם מסביר פה איזה נקודה, מדוע זה כל כך חמור בזמן הזה, מפני שהוא ראוי להיקרב בפנים שהרי מותר להקריב. זאת אומרת, הרמב״ם פה מחדש חידוש שעליו דנים גדולי עולם. הרמב״ם מחדש חידוש, כדי להתחייב על מה שעושים בחוץ לא בסדר, זה מתחייבים בזמן ששייך היה להקריב, שיש אפשרות להקריב בפנים, השייך ממילא לומר שמי שמקריב בחוץ הוא חייב. אבל אילו לא היה אפשרות להקריב בפנים, אז לא שייך היה להקריב בחוץ. כמו שאנחנו מכירים את הביטוי ההלכתי שמופיע מכמה סוגיות, יש מושג שנקרא כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. יש דברים שאומנם לא נעשים במלואם, אבל אם הם יכולים להיעשות, אז זה נחשב כאילו נעשה. אבל אם הם לא יכולים להיעשות, אז ממילא הם מעכבים דברים אחרים. וזה נכון בדוגמה הזו, בדברי הרמב״ם. אם הקרבה בפנים היא הקרבה שיש בה את מימוש המצווה של הקרבת קורבן כפשוטה, ממילא שייך להגיד שבחוץ מי שמקריב הוא יהיה חייב. אילו היינו אומרים שבפנים מי שמקריב הוא לא חייב, אז לא שייך לחייב בחוץ. זאת אומרת שהרמב״ם מלמד אותנו שכל כך הדברים משמעותיים אצלו, שהקורבן שאפשר להקריב את הקורבן בפנים, שהוא ממילא גם אומר את המסקנה שמי שמקריב קודשים בחוץ הוא יהיה חייב, דווקא בגלל שאפשר להקריב בפנים. ועל הנקודה הזו באמת היה עמל בין גדולי עולם כמו החתם סופר והרב קוק זצ"ל, הם עומדים על העניין הזה, ואני אראה על מה מדובר. פתחתי פה את הגמרא בזבחים, הדף היומי נדמה לי עוד לא הגיע לשם, יגיע עוד מעט, הוא מגיע מהר לכל מקום. בכל אופן, בדף סמך ב' יש שם שאלה בגמרא לגבי המזבח, עוד בימי בית שני אפילו. הגמרא שם שואלת, מילא אתה מקים מזבח, את מקום המקדש, בשלומה בית המקדש, מין קרת צורתו. אומרת, זה דבר שאפשר היה לראות אפילו בזמן בית שני את הזיכרון שלו, איך הוא היה בבית ראשון. אלא מזבח מן הידי, זה שאלת הגמרא, איך יודעים, איך ידעו, איך מסוגלים לדעת את מקום הנחת המקדש? אמר רבי אלעזר, ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו. ורבי יצחק אמר, אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום. יש כאן כל מיני תירוצים מאוד מעניינים, שהצד השווה שבהם הגמרא שואלת את השאלה מן היעדי, ועונה תשובה שלא במושגים הרגילים שלנו, אלא התשובה היא תשובה של נבואה, של נביאים, של אפרו של יצחק אבינו. יש כאן סימנים במובן הזה, לא סימנים, לא ידיעה הלכתית רגילה או מוחשית של מישהו שמבין במידות של המזבח או של המיקום המדויק שלו, אלא על ידי ידיעה שבאה מכוחה של נבואה או בדומה לנבואה. זה מה שכתוב בגמרא. ואז השאלה היא, אם זה ככה, אז לכאורה גם בזמן הזה אותו דבר. אם בזמן הזה זה אותו דבר, אז לכאורה צריך, כמו שאומרים, לשאול את השאלה מן היעדי. כשהרמב״ם אומר שמי שמקריב בחוץ הוא חייב, בגלל שיכול להקריב בפנים, איך הוא יכול להקריב בפנים? מן היעדי, אנחנו יודעים. אז מה נגיד? שיבוא נביא. אז זאת אומרת שזה נחשב לדבר ראוי בגלל שיבוא נביא. אז האם זה נחשב לדבר ראוי כשבא נביא, זה נקרא לדבר ראוי? יש לנו איזו שליטה על זה? האם יש לנו איזו שליטה על זה? ושנית, האם באמת אפשר להסתמך על נביא? איך אפשר להסתמך על נביא? כאן ממילא שואלים גם כל מי שעוסק בזה, הרי ידוע לנו הכלל שלא בשמיים היא. ועל זה יש ציטוטים רבים מכל מיני מקורות. אנחנו מכירים בעיקר, כולנו אני חושב פה כבחורים שלומדים בישיבה, בגמרות נלמדות בישיבות, אז למשל את הסוגיה בבבא מציעא בפרק הזהב, המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, שם לגבי תנורו של אחנאי, שם רבי אליעזר היה לו את העוצמה לגלות דברים ולהודיע על דברים מכוח רוח הקודש שהייתה בו, יצא בת קול ואמרה, ואילו רבי יהושע לא נבהל ואומר לא בשמיים היא. אז אם לא בשמיים היא, אז זה לא בשמיים, אז אם כן זה באמת דבר בעייתי. במילא יש גם קצת הערה, זה כאן סתם כדאי להתייחס לזה. אנחנו הרבה פעמים, אתם יודעים, אנחנו מוצאים בעיות בגמרא שאומרים עליהם תיקו. תיקו, אז מה אנחנו אומרים? מה זה תיקו? אז אנחנו יודעים, כולם יודעים, תשבי את הרץ, קושיות ובעיות. תשבי את הרץ. אז השאלה תמיד ש... אתה יכול לשאול פה את השאלה הפשוטה, הרי, ואיך אפשר יהיה לסמוך על אליהו? הרי לא בשמיים היא. זה שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, אם כבר מדובר על תחיית המתים, אז למה דווקא אליהו? יכול להיות דווקא משה רבינו, יהיה תחיית המתים, יבוא משה רבינו, ולכאורה בקי בתורה. על אליהו הנביא אנחנו לא שמענו שהוא היה דווקא גדול הלימוד בתורה, היה גדול בנבואה בוודאי. אבל מי לנו גדול ממשה רבינו, שהוא בוודאי לכאורה היה צריך להיות משה יתרץ קושיות ובעיות, לא אליהו יתרץ קושיות ובעיות. יש כאן שתי שאלות. מה שמעניין, קודם כל פה יש לי פה ציטוט מן הברכי יוסף, שהוא כידוע אחידה שכתב את ברכי יוסף, שהוא מתייחס לשאלה הזו, איך זה באמת שיש פה הרבה פעמים תיקו כזה שיבוא, עד שיבוא אליהו, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר שלא מתכוונים לאליהו מבחינת כוחו בנבואה, אלא צריך להגיד מצד כוחו בחוכמה, שגם היה לו גדולה בחוכמת התורה ממש, התורה שנלמדת וכהלכתה להלכות שבה. זאת אומרת, הוא אומר שכשאומרים יבוא אליהו, באמת לא מתכוונים לאליהו, זה מי שרוצה לכתוב, זה בסימן למד ב' באורח חיים סעיף קטן ד', יש דברים של ברכי יוסף על העניין הזה. ואז ממילא הוא באמת מתרץ ואומר, זאת אומרת שזה לא עניין של נבואה, אלא עניין של חוכמת התורה. ובאשר לשאלה למה לא אומרים משה רבינו בתחיית המתים הזה, יש אמרה ששמעתי עליה מפי בשם אחד מגדולי החסידות, מעניין, הוא מפורסם בדברים אחרים, אבל בעניין הזה הוא אמר איזה ביטוי יפה ומעניין, זה היה רב לב יצחק מברדיצ'ב, ראיתי דווקא בשמו. מה הוא אומר? הוא אומר שלמה אומרים תיקו ולא אומרים מייקו, כאילו משה רבינו יתרץ קושיות או בעיות, כיוון שמשה רבינו יצא מן העולם ומת, בעוד שאליהו הנביא לא מת. זאת אומרת, כדי לשאול שאלות ולקבל תשובות הלכתיות, אתה לא יכול לקבל את התשובות ממי שמת ולא היה בעולם, לא מכיר את המציאות. אליהו הנביא במובן הזה, כיוון שלא מת, הוא נשאר בחיים. אז כיוון שהוא נשאר בחיים, אז הוא מתמצא בכל העניינים. כיוון שהוא מתמצא בכל העניינים, אז זה שייך לשאול אותו. ככה מה מובן לי בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זה מעניין ויפה, וזה גם עם מוסר השכל מסוים, ללמוד את ההלכה ממי שמכיר את המציאות. זה הערה בפני עצמה, אפשר להגיד כרגע בסוגריים. אני ממשיך הלאה. כי באמת השאלה נשארה במקומה עומדת. אפילו תמצי לומר, אפילו תמצי לומר שמה שנאמר תמיד, תקו יבוא אליהו, הכוונה מפני חוכמתו ולא מפני נבואתו, אבל הנושא של המזבח שמקומו נקבע על ידי, כמו שהגמרא אומרת בזבחים, על ידי הנביאים, זה באמת דבר שצריך, כמו שאומרים, עדיין לתרץ. איך זה יכול להיות? קשה על הרמב״ם. כדי להגיד את זה, איך זה יכול להיות שזה ראוי? מה ראוי פה? איך זה יכול להיות ראוי? האמת היא ששני גדולי עולם עסקו בזה. יש לי כאן את הציטוט שלהם. מקור אחד של חתם סופר בחלק א' בשו"ת שלו, חלק א' אור החיים סימן ר' ח', הוא בעיקר מסביר את זה שהעניין הזה יבוא על ידי נבואה ושזה בסדר, והוא תולה את זה בפסוק בתורה, בפסוק בפרשת תרומה, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית קהילה וכן תעשו. אז הוא אומר שהפסוק הזה שנאמר למשה רבינו לפני הקמת המשכן להדרכה איך להקים את המשכן, ככל אשר אני מראה אותך, זה נכון גם לדורות, לא נכון רק לאותו דור של בניין המשכן, אלא גם לכל בתי המקדש. באיזשהו מקום כאילו מתרץ ש... הוא מתרץ בזה את הקושייה, את השאלה איך אתה יכול לראות את הדברים האלה כראויים. כאילו זה מובא על ידי גזירת הכתוב בפסוק הזה שאומר ככל אשר אני מראה אותך, וכן תעשו, שזה לא רק לבניין המשכן בזמנו בשעתו, אלא גם לבניין המקדש כולו. וזה תשובה של החתם סופר, והתשובה של הרב קוק זצ"ל בשו"ת משפט כהן בפסוק, סימן צדי ב', יש כאן דבר מעניין שהוא בעצם דומה קצת למה שאומר החתן סופר, אבל אני מביא את זה קודם כל בגלל שיפה להביא דבריו, אבל יש פה דברים מאוד מחודשים שאומרים משהו לגבינו, אני אנסה לחפש את השורה הרלוונטית. הוא מדבר על העניין הזה, הרי צריך שיהיה ראוי לבילה, ואם לא ראוי לבילה, אם בילה מעכבת בו. זאת אומרת שהעניין הזה ששאלנו, איך זה יכול להיות, שמהרמב״ם, לפי הרמב״ם, מי שמקריב בזמן הזה, זה נחשב שהוא חייב בגלל שאפשר להקריב בפנים. הרי זה לא ראוי להקריב בפנים, כי זה תלוי בכל מיני הודעות נסתרות שלא לא תחת ידינו. אז ממילא, אז הוא אומר כאן בצורה כזו, בזבחים, במסר, בדף שציטטנו מקודם, כל אלה הם עניינים של גילויים מן השמיים בעניין רוח הקודש. הוא כבר ידוע, תשמעו, שאף על פי שנחתמה הנבואה, מכל מקום רוח הקודש לא נסתלקה מהראויים לה בכל דור. כמו שכתב הרב חיים ויטל בשער הקדושה, זה הכל לפי מעשיו רוח הקודש הורה בו. אם כן יש לומר, זה חשוב ראוי לכך. וממילא וגם כן ראוי לפנים, ומתורת בזה מה שהקשה, מי שהקשה שם עד הרמב״ם, את ההלכה ברמב״ם שדיברנו. והוא אומר, ויש לומר דלא בציר, מעניין, דברים מעניינים, אני חושב שבאמת מיוחדים. ויש לומר דלא בציר אלמא מלמד וב צדיקים, מה שנזכר במקורות, שיש למד וב צדיקים שנמצאים בעולם, שהעולם תמיד יש אצלו את הלמד וב הצדיקים. המושג ראוי זה כבר שאצל הרב זה מוחשי. רוח הקודש קיימת, רוח הקודש, אפילו כשאין נבואה יש רוח הקודש, ובוודאי יש בעולם את הלמד וב צדיקים. אחד מהם יבוא ומסוגל לבוא עכשיו ולהראות לנו פחות או יותר, לא פחות או יותר, בדיוק את מקום המקדש שצריך להיות. אני מוכרח לומר שמאוד התרגשתי אפילו מהדברים האלה של הרב, מפני שהדברים האלה תמיד מדברים על זה כאילו משהו באוויר. הוא אומר לא, זה נמצא פה ממש, רק בכל דבר בעיתו ובזמנו, אבל זה ראוי להיות. הוא לא אומר שזה משיח, הוא אומר שזה צדיק שמסוגל לבוא ולהגיד היום ברוח הקודש שיש לו, להגיד לנו איפה המזבח. דבר בשם הרב במשות משפט כהן. האמת היא שזה דבר מעניין, כשקצת נתן לי גם איזושהי מחשבה במושגים כלליים. מקווה לומר שכל דבר לפי עניינו. מצד אחד אנחנו אומרים לא בשמיים, מתחדש פה על פי החתם סופר והרב, שלא כל דבר, לא בשמיים זה נכון, אבל לא לגבי הדברים שבקדושה. הדברים שבקדושה כן מן השמיים. זה בעצם גם לפי החתם סופר וגם לפי הרב. איך זה בדיוק? אנחנו גם היום לא יודעים. אצל הרב זה היה מוחשי ביותר. אולי בוודאי הרגיש בזה בעצמו. בדברים שבקדושה, המושג שלא בשמיים היא לא קיים. אין בזה את החיסרון שלא בשמיים היא. אם יבוא מישהו ויגיד שהוא יודע, עם רוח הקודש שיש בו, אחד שמתאים שיהיה לו רוח הקודש, יש מקום לשמוע לו. ככה זה יוצא מתוך הדברים האלה. האמת היא שזה רעיון דומה, ואני כאן אעבור קצת לאיזה פסים הלכתיים רגילים קצת, במובן הזה, כי זה באיזשהו מקום נתן לי איזשהו כיוון מסוים של חשיבה מעניינת, אני מוכן לשתף אתכם במחשבה הזו. מסוגיה אחרת, בעניין אחר, מסתום שלמדתם פסחים באיזושהי הזדמנות, מי שלומד פסחים זה מסכתות שלומדים בישיבות. בדף זין כתוב שם בגמרא, המקדש בחמץ, אפילו בחיטי קורדינטה, אינה מקודשת. מדובר שם על מקדש אישה באיסור הנאה, אז ידוע שאם הוא מקדש בדבר שהוא אסור בהנאה מן התורה, ברור שלא מקודשת, על זה אין שאלה. הדיון הוא שם על איסורי הנאה מדרבנן. חמץ בזמן שהוא אסור מדרבנן, האם מקודשת או לא מקודשת? מעניין הדבר שלכאורה, למה באמת היא לא מקודשת? אז אתם תאמרו, נו, כיוון שזה אסור בהנאה, זה לא שווה, נכון? זה יהיה ההסבר הפשוט, זה לא שווה, אז אי אפשר לקדש אישה. אבל אני שואל על מי שבעצם לצערנו הרב, למשל עבריין, שהוא לא נבעל מחמץ בפסח, והקלה שלו גם כן לא בדיוק מקפידה על חמץ בפסח, אז מבחינתם זה כן שווה. אז זה יהיה הלכה אחרת בקידושין? לא יודע אם אתם יודעים להגיד לי, אבל אני אומר לכם שבאמת גם כאן לא יהיה קידושין. אבל אני אשאל אתכם שאלה בכיוון הפוך. אנחנו יודעים שקרקע נקנית בכסף בשטר ובחזקה. אדם קונה בכסף בית בדבר שאסור בהנאה מדרבנן. האם הקניין חל או הקניין לא חל? וכאן נראה לי לחדש שבקניין הקניין חל ובקידושין הקידושין לא חלים. שאלו אותי כיצד תחליט, או התשובה היא שכשמדובר על קידושין, שזה מושג הלכתי, אז מה שקובע זה ההלכה. זה לא מה שאתה מרגיש אם זה שווה או לא שווה, אלא ההלכה היא שקובעת לגביך ולגבינו האם עשית דבר של קידושין כהלכתם או לא. כשמדובר על דבר של קניין בין אדם לחברו, אז זה לא מה שקובע, זה לא ההלכה, אלא אם לגביו זה שווה, אז יכול להיות שיהיה קניין, זה מה שנראה. אז אם אני הולך לפי המדרג הזה, יש דברים של מציאותיים, שמה שקובע זה הדברים שבמציאות. יש דברים שהם הלכתיים. קידושין זה מושג הלכתי. זה לא מושג של העולם הזה. מושג של דברים שנוגעים לעניינים רוחניים. דברים הלכתיים. קידושין. כמה שזה נוגע בדברים ארציים, אבל הקידושין עצמם זה מעשה שההגדרה והתוקף שלו הוא באמת הלכתי. ממילא כיוון שהוא הלכתי, מה שקובע הקריטריון ההלכתי. ולעומת זאת דברים שבקדושה, מה שקובע זה דברים שבקדושה. וממילא כמו שזה מובן, ככה גם זה מובן. דברים שבקדושה הם שקובעים. החידוש הגדול שהתחדש לנו פה, שדברים שבקדושה קיימים בתוכנו ויש לנו את זה. יש לנו את הפוטנציאל וזה נחשב לדבר ראוי. דבר ראוי, לפחות לפי הרמב״ם, אמנם לדבר שאנחנו לא כל כך הוא נוגע לנו למעשה, ההלכה שמקריב קורבנות בחוץ שהוא חייב, אבל מתוך ההלכה הזו אנחנו לומדים משהו על שיטת הרמב״ם, שהוא אומר שזה ראוי להיקרב בפנים, ראוי להיקרב בפנים, הרי מן הידי, איך יודעים, ממילא זה לא ראוי, התשובה היא שזה ראוי, בגלל שיש לנו את הכוחות הרוחניים, בכל דור ודור, בכל תקופה ותקופה, יש תמיד מי שייתן את היכולת הזו לזהות את הדברים מתוך העובדה שהוא באמת כן, מגיע, כן יודע, מסוגל לדעת ברוח הקודש שיש לו, כפי שאומר הרב. לפי דעתי זו תשובה שאין הרבה כמותה. התייחסות הלכתית לדברים שבקדושה שיש בהם תוקף וממש גם בזמן הזה. אנחנו כל מה שצריכים לעשות זה לגלות את הקדושה שתהיה יותר גלויה, יותר חזקה, ויותר משמעותית בחיים שלנו, של כולנו. אם יש לנו היום, יום ירושלים, צורך לעשות משהו, ללמוד משהו, לקוות למשהו, להאמין במשהו, אז זה באמת להיות ראויים לדברים הגדולים שזכינו. ובשביל זה צריך להתקדש, לעסוק בקדושה. ואם אני אסיים בכל אופן, זה תמיד אני אוהב להגיד על ירושלים. מהי ירושלים? ירושלים ההגדרה יש הרבה הגדרות, אבל ההגדרה שאני אוהב לומר ולחזור עליה, זה מקדש מלך, עיר מלוכה. ירושלים זה שילוב של הכוח המעשי, המלוכה, שאין לה ביטוי מושלם בעם ישראל, אם היא לא קשורה אל המקדש. והמקדש עצמו לא יכול שיהיה, אם לא יהיה מבוסס על בניין של מלוכה. המקדש מלך עיר מלוכה, זה בעצם השאיפה שלנו לשלב את הקדושה עם המלוכה. קדושה ומלכות. זה באיזשהו מקום אנחנו אומרים בהשתבח. קדושה ומלכות זה שילוב נפלא ועצום שרק בירושלים, מתוך ירושלים, ויכולים גם ללמוד מכך על כל הארץ כולה, ירושלים מקרינה, אף פעם לא לחשוב על ירושלים רק במובן הצר של המילה, של איזה מין ירושלמיות כזו, אלא ירושלים עניינה באמת ירושלים שמשפיעה מהעוצמה המיוחדת הזו של קדושה ומלכות על כל הארץ כולה, שנזכה לראות את הדברים האלה בשלמותם במהרה בימינו, אמן.